שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו מתקרבים לפסח, כמו שכולכם יודעים, ומתפללים, מתפללים לבורא עולם. זה עולם שלך, שישמור עלינו ויגן עלינו, ויוציא אותנו מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, ומדאגות לבשורות טובות. אני עכשיו הייתי בזום אחר של לוויה של אחד מהידידים הקרובים שלנו מניו יורק, שהסתלק בגלל הקורונה, אדם יקר מאוד, תלמיד חכם, וככה זה לוקח כמה שניות, אמור לקחת כמה דקות עד שאני אעשה את המעברים האלה. אנחנו מתכוננים לסדר, ואנחנו אמורים לעשות את זה לאור הפיוט חד גדיה. אבל אסף החליט שאני מדבר על חד גדיה, זה קצת מאתגר אותי. מתפלל יותר טוב, בעזרת השם נצליח. ליל הסדר נחתם, ככה קהילות ישראל נהגו, חותמים בפיוט חד גדיה. הנדע היא כולה מלשון הקודש, היא פותחת בהלחמניה, בארמית, ומסיימת. יש סיבות מאוד משמעותיות למה היא פותחת בארמית, כי בפועל אנחנו קוראים לאנשים לבוא להצטרף אלינו. קוראים לאנשים שלא מבינים, כל דכפין יתה ויחון. המהר"ל מסביר למה בחוץ לארץ מדברים, בשפות של חוץ לארץ. אחרי השיאים שהגענו לסוף, להלל נרצה, פתאום יש פיוט של חד גדיה, פיוט שלא מופיע בזמן חזק. מאוד, מופיע באגדות עתיקות, ובגדי ישראל הם מאוד תחמירו, בואו נאמר, לא לומר אותו, אבל בוודאי לא לזלזל בו. יש כמה תשובות, פשוט עם המקרה שלעגו לפיוט הזה, ולעגו לפדה לומר את הפיוט הזה, הם נגידים בחרדות גדולה. יש תשובות שצריך נדות, יש תשובה של החתם סופר, שיש מלמד שאומר הוא אומר שאם ראוי לנדות, אז הוא דווקא אומר לא לנדות, אבל להעביר אותו משרתו, הוא לא ראוי ללמד ילדי ישראל. יש איזו אמונה כזאת מאוד פשוטה ובריאה בעם ישראל, שאם עושים אלפי שנים משהו, מאות שנים משהו, אז עם ישראל לא טיפש. יש איזו משמעות, זה לא מה שאנחנו לא שומעים, לא מדברים, אבל ברור לנו שהעם שלנו הוא חכם ונבון, ויש איזו משמעויות. ואני חייב לשתף אתכם שאצלנו בבית חד גדיה, אני מניח שאני מצליחים בבית, הוא תופס מקום מרכזי, הוא מאוד משמח, לא בגלל שעברנו ורגע, אמרו לו, מה כבר פטיש? ויכול להיות שגם זה, אבל יש איזה משהו שמנגן, וננסה קצת להתבונן. יש הרבה מאוד פירושים שנכתבו על הפיוט הזה, ננסה קצת, בעזרת השם, שהשם יפתח, יש הרבה מגדולי ישראל שיסבור, זה משל, ברור שזה סוג של משל. לקחו את זה לכל מיני משלים, כל מיני כיוונים, יש את הכיוון של רבי יעקב עמדין, אבא של רבי יעקב עמדין, כן. היעבץ. הוא מפרט, אני לא הולך להגיד לכם את הפרטים של הפירושים, אני הולך להגיד את הכיוונים. אז היעבץ אומר הפיוט הוא משל למה קורה לנו. אנחנו מתחילים בגדי, תלה את האור, כך כתוב בסדרה עבודה שקוראים גדול, ליצחק אבינו, תלה את האור. גדי, תלה זה משהו, היום בבוקר הייתי פה במרפסת שלנו, ראיתי תלה, אולי הוא גם היה טוב. תלה זה משהו שמביע תום פשטות, הוא לא מאיים על אף אחד, כבשה בכלל לא מסוגלת לאיים על אף אחד. באמת הוא לא על זבור, ככה לא קברה אותה. כבשה זה משהו שהיא חריג בכל קנה מידה בעולם של הברירה הטבעית של דרווין, במלחמת החיים והקיום, כבשים היו, לא היו מורים להתקיים לפי כל חוקי האבולוציה. משום שהאבולוציה מכירה יותר, גבוה יותר, חזק יותר, אם אתה טורף. אם אתה נטרף, אז יש לך אפשרות לשרוד. אתה יכול לטפס על עצים, אתה יכול להסבות את עצמך, אתה יכול להתחפר בתוך, אתה יכול לעוף. כבשה לא עפה, לא מטפס על עצים, ולא בורחת, ולא מסבת עצמה. ולא כלום. הצון לטבח, ביטוי עמוס בהרבה כאב. עומדים בתור ולא, ומין תמימות שכזאת, ועם ישראל נמשל לכבשה. אז איך כבשה שורדת בעולם הלא פשוט הזה, בעולם הלא פשוט הזה? איך היא מצליחה להחזיק מעמד נגד כל אימי העולם הזה, כל כך קל לטרוף אותה, כל המשלים על הזאב והכבשה. ואנחנו מכל החיות שבעולם בחרנו, גם הנביא, גם הנביאים, צף זורה ישראל, וגם אנחנו בחרנו להיות כבשים. בחרנו להיות כבשים. מה מאפשר לכבשה לחיות? הרואה, אני חושב. הרואה. השם רואה לא יחסר. וזה שהרואה החליט, יש בכבשה משהו, יש בכבשה משהו שגורם לרואה, אולי הרואה רוצה לשחוט אותה. עוד עוד פעם פגשתי באיזה פרופסור, שאני לא זוכר את שמו עכשיו, זה שהקים את המכון לדמוקרטיה. אז הוא סיפר שהוא קנה לדלאי לאמה, הגיע פעם לישראל, אני לא יודע. אז הוא קנה לו תמונה כזאת שרואים נמרה, מטפלת בגור של קופים, בקיפוף קטן. אז דלאי לאמה אמר, היא בטח אכלה לפני שתי דקות את אמא שלו. יכול להיות סוג של הסתכלות של איזה מוסר חסר תקווה. אנחנו בחרנו להיות בצד הכאילו חלש. יש בנו משהו, אז יש כאלה, התכוונתי לומר שיש כאלה שיגידו שהרואה משומר על הכבשה כדי שיוכל לאכול אותה, תשמין. אבל לא, ודאי לא, נכון, יש לנו דוד המלך, זה המשלים. איפה הקדוש ברוך הוא לוקח את המנהיגים, את המלכים האמיתיים? מי שאכפת לו מהצון, מי שרואה עצמו נאמן לצון, למען הצון, ולא למען עצמו. האחד גדיה זה גדי אחד, מתחיל בגדי. בגדי הוא מין, הוא אפילו פחות מכבשה, זאת אומרת, הוא הרבה פחות מכבשה. הוא משהו מאוד מאוד, שוב, אני ראיתי אותו היום כהכנה לשיעור, זה הקדוש ברוך הוא סידר לי, אני לא הכוונתי. הוא מדדק כזה, בקושי מצליח ללכת, קופץ לו. ומין מה שנראה בעיניים שלנו, שמחה כזאת, ואז אומר היעבץ, הוא מגיע לעולם הזה. מתחיל לחטוף. היעבץ אומר, חמצי אומר ש... ביעקב עמדין, הבן של חמצי, אומר שזה מה שאנחנו עושים לעצמנו. השלבים האלה של שונרה וקלבה וחוטרה ומה ונורה ומאיה ותורה ושויכת ומלאך המוות, זה מה שאנחנו מעוללים לעצמנו, זה תחנות חיים. יש גיל שבו אנחנו חתוליים כאלה, ואחרי זה גיל שאנחנו כלביים, ואחרי זה אנחנו מכים. זה המכות שאנחנו מחטפים. אנחנו גדי, אתה גדי כל השנים. לנצח אנחנו גדי אחד. גדי אחד. ואבא כמובן זה אבא, אבא זה אחת המינים היפות שיש. אבא זה... קנה לנו גדי, ותראו מה קרה לגדי הזה. הגדי הזה, הכבשה ללא רואה. תהיתי כסה עובד בקשב דרך. ככה. דוד המלך אומר בפסוק האחרון של ספר, של מזמור ק"י בתהילים. הייתי כזה עובד, אין לו יכולת לחיות פה. והקדוש ברוך הוא שם אותנו במקומות שנראה שאין לנו יכולת לחיות בהם. יש משל שמופיע בגמרא על ישראל שזה כבשה מול 70 זאבים. זה משל מפחיד, משל אכזרי כזה, שמשקף מציאות אכזרית. אנחנו רואים 70 זאבים עומדים סביב כבשה אחת, ומי שענין, מי שרגיש, אז הוא עוצם את העיניים, כי הוא לא רוצה לראות את מה שהתרחש תוך דקה וחצי. הוא עוצם את העיניים זועזע, וכשחולפות כמה דקות, אז הוא פותח אותם ככה בכוונה מציץ, כדי לראות אם זה כבר נגמר, ונותרו רק שלוליות של דם, אבל פתאום, לא, הוא רואה אותו דבר, זה אותו דבר. הזאבים מנסים לנשוך את הכבשה, והיא עומדת שם מפוחדת, והוא עוד פעם מוצא את העיניים בחרדה, אבל הוא מבין שעכשיו זה ייקח יותר זמן, זה ייקח את העיניים רק אחרי שעה, וזה אותו דבר. ואחרי שבוע, אחרי שנה אותו דבר, אחרי 100 שנה, אחרי 1,000 שנה, והכבשה הזאת עומדת שם, והזאבים נושכים ונושכים. הזאבים שנשכו אותה לפני 1,000 שנה, התמות הם כבר מזמן התפוררו עם הרוח, מזמן חלף עבר ולא נותר ממש. יש משהו בכבשה, יש משהו בגדי הזה, יש משהו בתום, בתמימות, שהולך להסתבך, אתה יודע, להיות תמים זה לא כל כך קל פה, תשאלו את יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים, זה מסובך להיות תמים, בהחלט מסובך. יש פה חתים וכלבים ומרחב שלם של כוחות, שינצלו את התום הזה, לא תמיד ימחאו לך כפיים, ואם אתה רוצה להתמודד מולם, אז, אז אולי תבחר במקצוע אחר, אבל אגדיה זה לא יודע, הוא לא יודע. הוא לא יודע, הוא אפילו לא יודע שצריך לברוח מהשונרה. אז היה בעצם, תסתכלו באגדות, יש הרבה אגדות. הוא אומר, איזה כוחות יש לנו בילדות, מה אנחנו מאמנות? שלב, אנחנו מעולים מעצמנו משהו, ואנחנו הוגים בעצמנו. יש כאלה שלקחו את זה לכיוון של אימפריות, של אומות העולם, שהוא יקרא אותו, והוא יקרא אותו, והוא יקרא אותו. זאת אומרת, היה בעצם פורס איזה מכה, חבר'ה, אל תשכחו, אתם גדי, ולא כדאי לכם לעזוב את הרועה, כי אם תעזבו את הרועה, אז תעברו בדרך ארוכה. ושוב, יש כאלה שלקחו את זה, הגראיות לקח את זה לכיוון של אומות העולם, של אימפריות, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטנו. אבל כשלוקחים את זה לכיוון שלא אחד עמד עלינו לחלוטנו, אז כבר בעצם זורקים את, מסירים את האחריות מאיתנו, משום שכזו בחורת העולם. אני לפחות לא אחראי באופן אישי לזה שקמות אימפריות ונופלות. יכול להיות שחטאנו, מפני חטאינו, גלינו מארצנו, אבל זה לא שבאים אליי באופן אישי, זאת אומרת, מה שהיה בעצם אמר, זה שאתה תיזהר, בשלב הזה יש לך כוחות חתוליים, בשלב הזה יש לך כוחות ששרופים אותך, כל מיני משלים למידות, לכעסים, לכל תכונה וכל תכונה. אבל כשאתה מדבר על המבנה ההיסטוריה של העולם, אז בעצם זה שא שהוא מרגיש נטוש. שא שהוא מרגיש נטוש. בכל הכיוונים, כל ההסברים, יש הסברים שמדברים, אדמו"ר מזידיצ'ו, מדברים על מה עם ישראל עשה לעצמו. יצאנו ממצרים וזה היה ערב רב, למה ערב רב זה חתול? אפשר לרדת, וכדאי לרדת גם לרזולוציות האלה. למה ערב רב זה חתול? זה חתול בגלל שכתוב, בגמרא אומר, כתוב שהאוכל ממה שאכל עכבר משכח. לא משתגעים, לא לאכול. נראה לי מאוד כמה סיבות, אבל גם מגיע שהגמרא אמרה, שאוכל מה שאכל עכבר משכח. וכל שכן, מי שאוכל את העכבר עצמו. אז יש בעכברים, יש בחתולים איזה משהו של שכחה. חתול יודע שחתול הוא סוג של חיה, זה חיית מחמד, זה ביטוי מודרני, חיית מחמד. אבל בניגוד לכלב שקוראים לו בתרבויות אירופאיות, ידידו הטוב של האדם, בניגוד לכלב שאתה חוזר הביתה והוא מתנפה אליך ומקשקש בזנבו, ואומר לך כמה, הוא שמח בך, החתול הוא מגיב כלפיך באדישות, במקרה הטוב הוא יסכים להתחכך, לגרד את הגב שלו במכנסיים שלך, ואתה תגיד תודה שהוא מתייחס לך. אני מתכוון שאפשר להתייחס לכל מיני בעלי חיים כמייצגים תכונות אופי, תכונות אישיות, דברים שאנחנו נמשכים אליהם, דברים שמספרים לנו. ואפשר לעקוב שלב אחרי שלב, כדאי, וצריך לעקוב שלב אחרי שלב במעש הזה. אבל יש משהו שהוא קצת מעבר לזה, יש משהו שהוא במבט רוחב, בחתך על, אני רוצה להתייחס רגע אל הדברים. בחתך על יש סיפור כזה שלא נגמר, וסיפור שמסתבך כל הזמן. אם תגדי, כנראה החתול גם טרף, הוא לא רק נשך אותו. זה נגמר גרוע. בואו נהיה נחמדים, אולי נגיד שזה רק ביס קטן, והוא מתרושש מזה. בכל אופן, הסיפור עזב, והלך להסתבך, ויש פה עוד סיבוך ועוד סיבוך ועוד סיבוך, ואתה מחכה מה יהיה הסוף, ובסוף מה? בסוף הקדוש ברוך הוא יהרוג את מלאך המוות. טוב, זה מרגיש עוד, אבל בשביל זה, זה סיפור עצוב בסופו של דבר, כולם חטפו. אם אתם עושים את החשבון של מי פה צדיק ומי פה רשע, אז יצא לא כל כך טוב. הגדי הוא צדיק, אז החתול הוא רשע. אז הכלב הוא צדיק, כי הוא נלחם נגד הרשע. אז המקל הוא רשע, כי הוא נלחם נגד הצדיק. אז האש היא צדיקה, אז המים הם רשעים. אז השור הוא רשע. אז השוחט הוא צדיק, אז מלאך המוות הוא רשע. לא כל כך מסתדר, נכון? הנקודה היא ככה, רוצים להגיד בעלי המוסר שזה לא עסק שלך. מי שפוגע בצדיק הוא רשע, ומי שפוגע ברשע, אז לא רוצה להגיד שהוא רשע, אבל אתה לא אלוקים, יש פה איזו מורכבות אחרת, ואל תיקח לידיים שלך את הכוח הזה. אבל אני ניסיתי להגיד משהו אחר. ניסיתי להגיד את זה, כי אנחנו לומדים עכשיו בחבורה את המעשה הראשון בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, על מעשה מעבדת בת מלך. שהמעשה הזה אפשר, וצריכים אותו בשני בחינות, כמו גם את חד גדיה. אפשר ללמוד אותו שלב אחרי שלב, שלב קומה אחרי קומה, מה בדיוק המשל של זה ומה בדיוק המשל של זה, אבל אפשר גם, ונכון גם, רבי נחמן מספר כבר בהתחלת הסיפור, שבסוף המשנה למלך מצא את בת המלך, וככה הוא מסיים, אחרי סיפור מאוד מפורט, מאוד עם פרטים, הוא אומר, עד שמצאה, ואיך מצאה, ואיך הוציאה לו סיפור. כאילו, הקטע הכי מעניין בסיפור, נכון, אתה במתח, נו, מה יהיה בסוף? בסוף הוא הוציא אותה, תשמע, איך הוא הוציא אותה, זה לא משנה. וזה סיפור החיים, סיפור החיים. אנחנו בליל הסדר יוצאים מצרים. יוצאים מצרים, אנחנו חוגים כבר אלפי שנים מצרים, יציאת מצרים. וב-2000 השנים האחרונות, חלק גדול, כמעט כולם, היינו בגלות. והגלות לא נגמרה. אמרנו שנה הבאה בירושלים הבנויה. ובפועל לא הגענו לירושלים הבנויה. ברוך השם, אנחנו בירושלים, שמאוד מאוד בנויה, לא לגמרי, אנחנו מתפללים, מחכים, שנזכה לאכול מן הזבחים הפסיכים, אבל זה לא נגמר לגמרי. ויש איזה משהו, בקשה כזאת, שיאללה, שכבר יגמרו כל הצרות, שכבר זה יהיה בסדר. ובסיפור של רבי נחמן, אני חושב שזה הסיפור של אחד תביע, יש פה קווים מנחים, אנחנו מבינים שהמטרה היא חלקית מאוד. הדרך היא הרבה יותר מטרה מהמטרה. אם אתה מחכה לסוף שיהיה טוב, אז אתה יכול להחמיץ את הנצח. אדם שרוצה לחיות את הנצח, אדם שאין לו כוח לחיים הקטנים האלה, לעובר, לחולף הזה, לסדר, מקל וחוב ומים ואש, והוא נשך והוא אחר והוא לקח. כל מיני מריבות כאלה שלא מעניינות. אני רוצה לחיות כבר את אחרית הימים, אני רוצה כבר להיות בירושלים הבנויה. אני רוצה, בוודאי שאני רוצה לחיות בשביל בירושלים הבנויה. ושאלה מה המשמעות? מה זה נצח ישראל? בואו נברר את המושג נצח. מה זה נצח ישראל? מילה נצח פשוט אימה, שאנחנו לא נגמר, שנמשיך ונמשיך ונמשיך, עד שנגיע, עד שנגיע לימים הגדולים, שאנחנו מובטחים עליהם. אבל כדי שנגיע לימים הגדולים שאנחנו מובטחים עליהם, ההבטחה הזאת שאנחנו לא נגמר, היא בעצם הבטחה שיותר מכל מלמדת על ההווה של עכשיו, הנקודת הזמן העכשווית עכשיו. למה ההווה של עכשיו? משום שהנצח מתגלה, אתה יודע איפה הנצח מתגלה יותר מכל? איזה פתגם עתיק כזה, נכון? שהשלשלת, הכוח של השלשלת היא לפי החוליה יותר חלשה שווה. משום שהיא תעמיס על השלשלת יותר ממה שהחוליה החלשה מסוגלת לסחוב, זה לא יעזור ששאר החוליות הן חזקות, זה הכל יקרוס. נמשך אנחנו אומרים נצח ישראל. מהר"ל, בספר נצח ישראל עסוק הרבה מאוד בגלות. כי הרגעים שנראים לא מרשימים, הרגעים שעלולים, עשויים להיראות לא מרשימים, הרגעים שבהם עשה הזה, היה למאוד יפה כשהוא היה הגדי הזה, שהוא היה מתחת כיסא הכבוד. אבל הגדי התמים הזה, אנחנו תמימים ברוך השם, ברוך השם שנמשיך להתמימים. התמימות הזאת יוצאת לעולם, וזה לא פשוט. אם תהיה נוכל, אם תהיה, לא אזכיר דוגמאות, אז יכול להיות שבהרבה דבחים אתה תסתדר יותר טוב בעולם, זה לא תאמין לאף אחד, אז אולי לא ירמו אותך, אולי תיפול פחות למלכודות. אנחנו לא נוותר, אנחנו נמשיך להיות. נמשיך להיות אנחנו, נמשיך להיות הגדי הזה. ברוך השם, חייבים לומר שהגדי הזה, הכבשה הזאת, היא כבר מזמן לא עומדת אומללה בין הזה. היא אף פעם לא עמדה אומללה, זה חייבים לדעת. זה מי שהסתכל מבחוץ חשב שהוא אומללה. הכבשה הזאת היא כבשה מיוחדת, כבשה הזאת היא כבשה סודית, יש בסוד. כבשה הזאת היא כבשה אלוקית. זה לא נראה. אפילו היא לא יודעת את זה הרבה פעמים. אבל בסבלנות, שמסתכל, כל פעם זה חרדה, מה יקרה, מה יקרה, מה יהיה? קורונה, באמת זה מדהים. יש הרבה דאגות, וצריך לדאוג, וצריך לטפל, אסור לזלזל, אסור לזרוק אחריות, בוודאי צריך להקפיד, אבל לזכור את הנצח. הנצח, פרשו של דבר, לא רק לחכות לימים הגדולים, הנשגבים, הרגעים שאנחנו עכשיו חיים, משבר הקורונה זה רגע היסטורי, לא, גם הרגעים הכאילו בנאלי, אין בנאלי, אין בנאלי. בעיניים של נצח ישראל, הנצח נמצא בכל רגע, במיוחד אני רוצה לומר קודם, במיוחד ברגעים החלשים, הקודרים שלך. הגמרא במסכת ברכות אומרת, יש כל מיני הבטאות, אבל אחד הביטויים הם, והנצח זו ירושלים. לא פשוט להגיד על ירושלים שהיא הנצח. משום שירושלים, אני לא עשיתי מחקר, אבל קרוב להניח שהיא העיר שחרבה יותר מכל עיר אחרת בעולם. כבשו אותה, התעללו בה כל כך. וציון שדה תחרש, ירושלים אם תהיה, והר הבית לבמות יח, ושינו את השם של עליאליה קפיטולינה, ואסרו עלינו להיות שם, וטבחו בנו, וסילקו אותם, וגרשו אותנו, וירושלים זה הנצח. ירושלים זה הנצח, לא כל השיר שמנמנה וסוואה, וכל מה מחייכים שווה שם פארקים, ואפשר לצאת לג'וגינג ככה, חופשי חופשי, בלי לפחד שאיזה אדם פחות סימפטי, אני רוצה להפריע לך. ירושלים היא הנצח, כי לא ויתרנו אף אחד מנחש. כי כמה שרמסו אותנו ואותה, תמיד היא חזרה אלינו, תמיד חזרנו אלינו. כי תמיד זה היה חלום, כי בכל אל סדר אמרנו, לשנה הבאה בירושלים בנויה, למרות שידענו שכבר 1,000 שנה זה לא קורה, וכמעט 1,000 שנה זה לא קורה. אז ברוך השם אנחנו קוראים, אנחנו עדיין לא, עוד לא חזרנו אל ההר בצורה ממשית. אנחנו מתפעלים, יש הרבה מה להתקדם. אבל הנצח הוא ברגעים הקטנים, כשאנחנו מסתכלים על סיפור אחד גדיה, הצריך לרדת וללמוד מה זה חתול ומה זה כלב. ולפני זה צריך לראות את הסיפור. הסיפור הוא אל תהפוך לעמוד האחרון, זה הסיפור. יש ספר מתח כזה, אז אתה לא יכול, נו, מה יקרה בסוף? מה יקרה בסוף? אתה הורס את הסיפור. אתה הורס את הסיפור. כי הסיפור הוא, אתה עכשיו קורא את הסיפור מהתחלה, אתה כבר יודע את הסוף, וזה לא מעניין, את הסיפור שלך אתה הורס, אנחנו יודעים את הסוף, ולילה עשה, אנחנו יודעים את הסוף, אנחנו יודעים את הסוף, הסוף יהיה גאולה שלמה, הסוף יהיה ישועה, הסוף יהיה טוב, אז אנחנו רגועים, לא, לא, השפת אמת אומר על יעקב אבינו, ויירא יעקב מאוד ויצר לו, מה אתה דואג, מה אתה מפחד, יעקב אבינו, בוא ניתן לו שיעור בביטחון, הקדוש ברוך הוא אמר, ימח, מה אתה דואג? מה אתה דואג? אומר המהר"ל בשם המדרש, בחיר שבאבות, בחיר, מובחר, chosen, הכי best, לא יודע איך לקרוא לזה. והוא נתיירא. אפשר להבין את זה בצורה קטנה, בן אדם, תראו מה זה, אבא הכי גדול, נתיירא. המהר"ל, השפת אמת אומר בדיוק הפוך. השפת אמת אומר שאפשר להבטיח רק ליעקב, כי כשנבטיח ליעקב, כשבן הוא יבטיח ליעקב שהוא יגן על לשמור אותו, אז הוא יודע שכשיצטרכו לפחד, יעקב יפחד. אנחנו צריכים לדאוג, שצריכים לדאוג, צריכים לסמוך, צריכים לסמוך. אנחנו בסיפור שהקדוש ברוך הוא מספר ברכינו. והרצון הזה, נו, תספר לי כבר איך הוא הוציא אותה, עזוב, אתה מחמיץ את הסיפור. יש דרך ארוכה, מאיפה הקורונה הזאת הגיעה אלינו עכשיו? מה נפל עלינו? מה? קורונה כמשל, משל שאנחנו עוסקים בו. משל שמדאיג אותנו, משל שתורד את מנוחתנו, ואנחנו מתפעלים עליו הרבה. אבל הקורונה הזאת, מאיפה? נו, בוא נעבור את זה כבר. עכשיו, אנחנו ממש שם, הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא איתנו, הוא איתנו, גם כשההחלטות שלו הן חלילה קשות לנו ומדאיגות לנו, בעזרת שיש הקדוש ברוך הוא ישלח, מהרה, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ולכל העולם כולו בעזרת השם. כל מי שלא שונא את עם ישראל, אני רגיל. להגיד, שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה במהרה בימינו. ודאי שאנחנו גם תלויים אחד בשני. אז אנחנו עכשיו פה, ועכשיו אנחנו פה. יש עכשיו הסיפור של השומר, ועכשיו הסיפור של הכלבה, ועכשיו הסיפור של החוטרה, ועכשיו הסיפור של הנורה. יש פה סיפורים, אתה לא מבין מה זה, ומאיפה זה בא לך, וזה מה בא לגן. סיימנו את ליל הסדר, אנחנו חושבים שעכשיו הכל ורוד. יש איזו תפיסה שטחית כזאת, שרגע, נו, נו, שנה הבאה, היה כל כך יפה, היה כל כך מיוחד, כמו בנעילה, גם בנעילה, שנה הבאה, שני רגעי סי כאלה, שטוב, נו, אנחנו בגלות, כי יש תפקיד לגלות, ואנחנו בדרך, כי יש תפקיד לדרך, לא גם לדרך יש תפקיד, לא גם לדרך יש תפקיד. הנצח הוא נצח, לא בגלל שבסוף נגיע, בגלל שעכשיו הנצח קיים. וכשאנחנו מסתכלים על עצמנו בעיניים הובות, חוביות, אז כשאנחנו קטנים, ובאמת כמה אנחנו צריכים לזהות, באמת להיות עם ענבה ולא לתת לגיטימציה, ולפנק את עצמנו ולהגיד שהכל בסדר. לא, יש הרבה דבר שצריך להתקדם. אבל צריך לזכור, בהרבה ענבה, יש רגעים כאלה, כן, בליל הסדר, אנחנו זוכרים שאנחנו גדולים, כן, אנחנו נצח ישראל. אנחנו החתול, אכל אותנו, הוא יודע מה המשמעות שהוא לאכל אותנו. והכלב, כולם, כולם, אני מרגיש כאילו כולם פגעו בגדי הזה, למרות שהם חוסרו אחד שני, זה סיפור מטורף כזה. והקדוש ברוך הוא שלח אותנו, והייתי כסה עובד, אני לא באמת סה עובד, זאת תחושה שלי, אלוקים שלח אותנו למין מקום כזה, אנחנו יכולים להיות אכזריים, יכולים לאבד את ה... את ה... לא יכולים, אנחנו לא יכולים לאבד את מי שאנחנו, אנחנו לא יכולים. לא יכולים ולא רוצים, לא מסכימים, ולא נאבד את התום הזה אף פעם. ולכן דווקא נגיע לכל מיני נקודות בהיסטוריה של כלל ישראל, נקודות שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים לחזור לגלות, לא רוצים לחזור למקומות שאין בהם קצר מטבע. אנחנו לא רוצים שהחתול, לא רוצים לפחד מחתולים, לא? לא רוצים לפחד מחתולים, לא רוצים להיות חתולים, ולא רוצים להיות כלבים. כלבים זה סוג של אגואיסטיות כזאת. קצת מקלקל את הסיפור, משום שכלב הוא נתפס כיצור מאוד חמוד, יצור מתוק, הוא מאוד אוהב אותי, הוא שמח כלפיי. כלב דורשי שמות, הוא כולו לב, הוא איזה מין רגע שאין סופי. היחס של חזל לכלב הוא יחס מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט. גם היחס שלנו. דעת, כשאנשים רוצים להעליב, אנשים לא רוצים להעליב. אבל אם אנשים רוצים להעליב אחד השני, חלילה, אז הם קוראים בשמות נאי, בעזרת השם, לא, לא קוראים בשמות נאי. אבל נניח, אז הם, כשמישהו אומר אחר כלב, אז זה מילת נאי, מישהו אומר חתול, זה לא מילת נאי. את החתול, זה סתם טיפשי. יש כאלה חיות, אומרים שלא אומרים את זה. לא, נניח, בעולם דמיוני כזה נגיד שזה קורה. אז יש איזה משהו שמראה שאנחנו מתייחסים גם כן באופן שלילי לכלב, כי בעצם כלב הוא חסר ערכים, אני לא מצפה מכלב להיות עם ערכים. הכלב הוא נאמן לבעליו ללא סייג, בין אם בעליו הוא איש קאפו במחנה השמדה, ובין אם בעליו הוא צדיק שמחלץ אנשים לכודים באלפים. כלב יעשה מה שמי שמושיט לו את היד, כלב לא באמת אוהב אותך, כלב אוהב את הכלב. כלב לא אכפת ממך, לא אכפת מהאוהב שלך, אכפת לו מעצמו. והוא מזהה אותך כמשהו שמטיב לו, מה שנותן לו. אז אני חוזר למה שהיה בצומר. יש כלבים שנושכים אותם, אנחנו בוחרים להיות כלבים, אנחנו נופלים במקודות של כלבים. כל מיני חיות שמשקפות, חיות, בחינות, מה זה מקל, מה זה אש, מה זה מים. כל מיני בחינות באישיות שלנו שמושכות אותנו, ואנחנו נמצאים בעולם כזה, עולם אימפריות ששולטות בנו, עולם אימפריות שמושלות בנו. ואנחנו יכולים להחמיץ, ככה נראה שאנחנו, יש מבטים כאלה של כל החיים עליהם עכשיו, אנחנו מפספסים פה, מפספסים שם, ויש מבט על, אני חושב שאנחנו לא מפספסים. יש שלב שבו אתה צריך להתמודד עם חתול, כן. יש שלב שבו מופעלים עליך כוחות רציניים מאוד, שגורמים לך להיות חתול בעצמך, ולהיות כלב, תפתחו את זה. תפתחו את זה, בליל הסדר אצלנו, משפחה מאוד אוהבת ככה, יש מנגינות מיוחדות, ויש עיסוק מיוחד, אבל אני חושב שהפיוט האחרון, הוא לא מרגיע אותו, אומר, תרגעו חבר'ה, גם שנה שעברה שרתם לשנה, השנה הבאה בראשם, ונתקעתם בגלות, נו מה, אתם לא זוכרים את זה? בואו נחזור, בואו נהיה ריאליים, אפשר להבין את זה, בואו נהיה ריאליים. היה נחמד, הדרך עוד ארוכה. ואני מרגיש מה שאחד גדיה אומר לי, אחד גדיה אומר לי שהוא, ש, 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 שכן, הדרך ארוכה, אבל פה, ירושלים, האמירה הזאת שרואים על ירושלים, אבא ירושלים, היא לא אמירה מנותקת, לא מהשפה ולחוץ. כתוב בספר הכוזרי שמצאת מקום חרפתי מלך כוזר, שזה כמו צפצוף הזרזיר. זה כמו, אבל זה ממש לא צפצוף הזרזיר. משום שזרזיר לא מצפצף דברים חסרי משמעות. משום שלא, מה שלא חי בך, מה שלא אמיתי בך, אז הוא לא מצליח לעבור מדור לדור, הוא לא מצליח להיות נצחי, הוא לא מצליח לחזור על עצמו עוד ועוד ועוד ועוד. והיכולת הזאת תמיד להמשיך ולהמשיך, זה אומר שהדברים כן כנים בנו, וכן אמיתיים בנו, וכן מחוברים אלינו, והם כן מדברים אליהם ונוגעים בנו. אז אחד גדיה זה אומר, שאמרת לשנה הבאה בירושלים הבנויה, התכוונו בתוך הקושי. התכוונו בתוך הכאב, התכוונו שיכול להיות שזה ייקח עוד הרבה שנים, אתם יודעים, יש יהודים שישבו לפני 1500 שנה, והם אמרו בשנה הבאה אחד הם נראה, אז מה, הם ידעו את האמת, הם לא ידעו את האמת, ביקש יעקב לגלות את הקצה בניו. אז מה אומר? ביקש יעקב לגלות קצה. יאספו ויגיד אליכם את השקרה אתכם באחרית הימים, זה בעצם פסוק מפורש, נסתלקה מן רוח הקודש, נסתלקה מן רוח הקודש, ומה קרה במקום רוח הקודש? הוא התחיל לברך אותם. למה נסתלקה מן רוח הקודש? האם באמת הוא קרא להם בשביל לגלות להם את השגרה אתכם לחד. אני מסתכל, קרוח הקודש, אתה יודע, קראתי לכולכם להעביר שיעור אחד גדיה, ופתאום אין לי מה להעביר. טוב, אני אעביר שיעור על ארבעת הגודלים. אם כבר קראתי לכולם, טוב, אז בטח הרבה יעזבו, וגם לא יכתבו מזה פסוקים, נכון? אז אני חושב בעזרת השם שיעקב מבקש לגלות את הקץ, זאת אומרת, מה יקרה בסוף? ואנחנו לא רוצים לדעת הסוף. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנדע את הסוף. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע את הדרך. הקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה, מה נדע עכשיו? יעקב מגלה את הקץ, אבל בצורה שונה לגמרי מה שחשבנו שמגלים את הקץ. הוא לא מגלה, תשמעו, עוד איקס שנים, בשנת 5780, עד עכשיו, בפסח, יהיה משבר קורונה, ומיד אחריו, הוא עולה בתוכו, יבוא משיח, וכל החולים יתרפרו, ויבנה בית מקדש, אמן ואמן ואמן, אני מאוד רוצה. אבל הוא מגלה את זה, אז איך אנחנו מסתכלים על כל הדרך? אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. זה האמונה של הרמב"ם, ואף על פי שהתמימה, עם כל זה, עם כל זה, זה בתוך כל זה, לא למרות כל זה, בתוך כל זה. עם כל זה, החכה למחולים שיבוא, זאת אומרת, הציפייה שלנו, ההמתנה שלנו, הם הנצח. הם הנצח, זה געגוע אמיתי לירושלים הקדומה. הסיפור של הגדי זה לא סיפור שאתה מחכה שיגמר, זה לא מסע איסורים, איזה עלילה סדיסטית, שכולם הורגים את כולם וכולם מוחמים את כולם, והכל בלגר, עד שחש ברוך הוא יבוא ויחסל את תפילות מנחמה ותפסיס. זה סיפור של העולם. אנו, שבתוכו אנחנו מתכוונים בשנה הבאה, לזה התכוונו כשאמרנו שיצאנו השנה ממצרים. האם מצרים תיעלם גם בפועל? מזמן נעלם. האם האתגרים ייפסקו ברגע זה? ייפסקו, ייפסקו, נעבור את זה, אבל נעבור את זה, לא בוא נשים פס. יש אמירה כזו, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. כן, הכל קטן, הכל לא קטן. ולכן אנחנו כל כך גדולים, כן. ואין הסדר, אנחנו גדולים, בענבה, אנחנו גדולים, את הנצח. כאן ועכשיו, ומה עם הבעיות? הבעיות הן חשובות. הן מוציאות מאיתנו משהו, מגלות בנו משהו, הן מלוקחות אותנו למשהו, כן. יש איזו היררכיה של תולדות ההיסטוריה, שזה בא לכאן וזה בא לכאן, יש איזו מין תחושה כזו של חוסר סדר, והכל מסודר, לא במשמעות שיש ערך. כאן, כאן ועכשיו, אתם יודעים, אנחנו הולכים אל כל הדורות, נצח ישראל, אני חוזר נצח ישראל, הדורות האלה בגלות, הדורות האלה שאני אפילו מסתכל עליהם בכזאת הערצה, ואני אומר, אין לי סיכוי, אני לא חושב שאתי מסוגל לחיות רגע אחד תחת שלטון הטורקים פה, או באוקראינה, או ב... לא מדבר עליה על הגירושים ועלילות הדם והאינקוויזיציה, אני מרגיש מהרבה בחינות שבגירולה, ארץ ישראל, גבורה, חלוציות, בניין הארץ, הגנה, יזמות, עשייה, אחריות, כללה, שאנחנו הרבה יותר נוגעים בנקודות חיים, הרבה יותר נקודות חיים שהיו רדומים בגלות, וסי סביב עיניי חוראים, מי עשה לך כל אלה, כולם נקבצו באו לך, אנחנו רואים איזו פריחה אדירה של חיים, מצד שני יש בגלות, להביט על הגלות בקרבה הערכה, בהרצה, בתודה, להבין, שהם חיו את הנצח, הם חיו את הנצח, הם לא למדו אמונה כמעט. הם סבלו מאוד, הם חיו, והם חיו, העבירו מדור לדור את התורה, מדור לדור הם העבירו את האמונה בירושלים. זה, 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 זה נס, זה אדיר, זה אני. ומה אתה רץ כמו לחפש את ה... מה יקרה בסוף? זה קורה כאן ועכשיו. הסוף נתון כאן ועכשיו. הנצח ייווצר בזכות הדורות האלה. בזכותנו, גם בזכותכם, גם בזכותכם. הנצח צומח מתוך ההווה. ירושלים הנצחית לא בגלל שהיא לא נהרסה, בגלל שהיא תמיד חיה, בליבנו, כשזה היה קשה כל כך, זה היה לא ריאלי, זה היה משפיל, רבי עקיבא עולה עם חבריו שם מסוף מסכת מכות, ורואה את, את העיר חרבה, נכון? ואז הם מקרים בגדיהם, ואז הם מתקדמים, ואז הם רואים שואלים יוצאים בחורבות, התחילו הם בוכים והוא מצחק, כולם מכירים את הגמרא בסוף מכות, רב לייכר ככה לימד אותנו, שכשרבי עקיבא רואה ביחד עם חבריו בצופים את, את בית המקדש, אז הוא קורא, אז גמרא פורט שהוא קורא את בגדיו, הוא לא קורא את בגדיו בתור אקט טכני. ביחד עם הגדיו נקרא לו הלב, כשרבי עקיבא רואה את מקום את בית המקדש חרב, הוא בוכה, מה זה בוכה? סופר בוכה. עוד יותר, ואז הוא רואה את השואלים, יוצאים בית קודשי החדשים, אז... בתוך הדמעות, מצטרפת השחוק, מצטרפת התקווה, מצטרפת אמונה ודאית בגאולה, גם קודם, אבל השייכות שלו לגאולה זה לא בניין שהוא אמר, כן זה ייבנה, בניין שהוא בחר. וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבנייניו, וכל מי שיש בו דעת, כן נבנה בית המקדש בימיו. המהר"ל מפראג יושב באיזה, היום לא הייתי בפראג, אל תדאגו, אבל ראיתי תמונות, הגטו נקי, אתר תיירותי כזה, מכובד כזה, והמהר"ל לא ראה באתר תיירותי. זה היה גטו, הביוב זר שם ברחובות. הלכות היו קשים, המצב הכלכלי היה עגום, והשלכה של המצב הרוחני והמצב הביטחוני, אתם יודעים, גם הגולם של המהר"ל, הוא כל כך עלוב לעומת כל יחידה בינונית, פלוס בצהל, ובתוך זה המהר"ל חי את נצח ישראל, זאת אומרת, המהר"ל כותב לנו ספרים, שהמשיח יצטרך לקרוא אותם כדי לדעת איך צועדים קדימה. ספרים שאנחנו יונקים מהם, ספרים שאנחנו חיים מהם, אני מתכוון שהנצח, אולי זה הסיפור של הגדיע האחד הזה, של אחד גדיה, שאבא קנה לי, אבא שלי, קנה לי גדי, והגדיע הזה הוא שלח אותו לעולם, וואי וואי איזה עולם, לא הצלחתי לשמור עליו, אני יכול להקות על חטא, אני יכול להגיד שאני לא בסדר, אבל זה לא נכון, זה לא מדויק וזה לא מתאים, אלוקים שלח אותי לעולם כזה, שאני מרגיש חוויית החיים שלי כאילו הוא התחבא, כאילו הוא נעלם, כאילו אני נטוש, הייתי כזה עובד. זה פסוק מפחיד, יראת עמוד, הפסוק אומר ככה, הייתי כזה עובד בקשב דרך כי מצדך האמנתי. זה אני לא יכול עכשיו להעיד בוודאות, אבל זה אולי הפעם היחידה שאנחנו אומרים פקודה לאלוקים, ציווי. הייתי כזה עובד, אז מה? בקש עבדך, מה זה בקש עבדך? פקודה, אלוקים, אתה תבקש אותי. אתה תבקש אותי. יש פה שאלות חשובות, אולי אני אתייחס אליהם עוד מעט, אבל אם אני במצב של תהיתי כסי עובד, אם אני מרגיש בתאייה, מה זה תאייה? תאייה בטף. לא טעות. תאייה זה אני מרגיש ללא מוצא. בכאוס, בקריסת מערכות, בחרדות, במילים הקשות האלה. ואני טועה כמו זה עובד, ואין לי שום יכולת, מה אני יכול? יש דברים שאני יכול, זה דברים שאין לי מה לעשות. יש דברים שאין מה לעשות, זהו, אין מה לעשות. זה דברים שלוקים לך, אין מה לעשות. אין לנו חיסון נגד השפעת. שפעת יש. אבל נגד הכל, אני אמצא בעזרת השמיים, אנחנו נושאים עיניים לשמיים, אומרים אלוקים, בקש עבדיך, אנחנו מצווים אלוקים בקש, רגע, יש תנאי, אני לא משכח את התנאי, מה התנאי? אם במצוותיך האמנתי, במצוותיך האמנתי. גם כשאני טועה כסה עובד, גם כשאני מול עולם כל כך מדאיג, וזה מדאיג אותנו, מדאיג אותנו כל החולים, חלק אנחנו מכירים, אנחנו מכירים עוד יותר, וזה לא משנה אם אנחנו לא מכירים. בני ברית מדאיגים אותנו הרבה יותר, וגם שאינם בני ברית. עולמו של הקדוש ברוך הוא עובר טלטלה, זה מדאיג אותנו מאוד, ואנחנו מרגישים הרבה מכסה עובד, ואנחנו, במצוותיך האמנתי, במצוותיך האמנתי. יש דורות שאתה יותר מחובר למצוות, וזה יותר חי אצלך, והרגיש יותר דומנטי, ויש דורות שאתה עושה אותם ומשלם חיים הרבה יותר עובדים, אני מאמין בהם, מאמין בהם, מאמין בהם וזה לא איזה אמירה כזאת, מה אתה מנתו הולך הביתה, זה עומר של חיים, זה השלכה אדירה לחיים, איך אתה חי את, את האמונה הזה באלוקים, כשיש לי אמונה באלוקים, למרות שאני כזה עובד, אז אני יכול, אז האמירה הזאת יכולה להביא אותי למין אמירה כזאת של בקש עבדיך, ואין בזה שום חוצפה, זה אמירה שאלוקים מבקש אותה, מחכה אליה, זה ביטחון, ביטחון התשובה, ביטחון הגאולה, זה כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, זה אמירה כזאת לאלוקים, אתה תהיה פה, וכשאתה אומר זה לאלוקים, אז זה נבנה בך, זה מתברר בך, זה משכנע אותך, אתה חי שם, שכאן ועכשיו, פה בתוך הרגע הזה, זה הסיפור של אלוקים, אתה לא טועה בטף, אתה חובק, לפעמים יש חתולים, לפעמים כלבים, לפעמים מקלות, לפעמים אש, אפשר לפתוח את זה, הדרך תהיה ארוכה, אתם יודעים, אנחנו, במשפחה שלנו, זה לא רשמי, ולהבדיל בין קודש לחול. אין סוף הבדלות. יש, מה הקשר בכלל למה שאני אומר? אז אני עושה את כל ההבדלות, אני לא מהרבה מקודש לחול, אבל יש שיר שנעמי שמר כתבה על בסיס חד גדיה. אתם מכירים אותו? רוצים שאני אשיר לכם אותו? אז הוא מקרוס אם אני אשיר. אז אני לא אלך לשם. אבל יש גדי אחד שיצא לו טוב. אף חתול לא שרת, הכלב לא נשך, המקל שפגש אותו היה ענף ירוק ורח. גם באש, גם במים, עברו בשלום. כשאני אחרי ארבע כוסות אני גם שם את זה. ושור יפה קרניים, לא זוכר בדיוק, בא שוחט ולא שחט, ואז היא מדברת על אלוקים, ואת לא בעל בית, הוא באמת בעל בית. אני אגיד את האמת שאפילו עכשיו אני מתרגש כשאני חוזר על המילים של נעמי שמר, שגדי כזה מוצלח, לא רואים את זה בכל יום. אז הייתי מאוד רוצה את הסיפור סיפור. הייתי רוצה שהחתול לא ישרוט והכלב לא נשך, והמקל שיפגוש אותי יהיה ענף ירוק ורח. אבל לא תמיד זה הסיפור שלי. יש חתולים שלא שרטו וכלבים שלא נשכו, ולפעמים המקל שפגשתי היה ענף ירוק ורח. לפעמים פגשתי מקל שעיקה וחוזקה, והחתול לפעמים שרט, והשוחט שחט, והשור נגח. אנחנו כבר לא ילדים קטנים. אנחנו עם מבוגר, וצעיר, וצעיר. והגדי הזה זה שיר אהבה, אני חושב, אין סופי לאלוקים. ושיר אהבה שאומר, אני לא אוותר על זה שאני אגדי. גדי אריה, יש לנו את צהל, ויש לנו F-35, ויש לנו חיילים ש... ברוך השם, אנחנו בילדים שלנו, שהשם ישמור על כולם. אבל מאחורי הכבשה הזאת, אנחנו נשארנו כבשה, נשארנו גדי, שיודע גם לכאוב, ויודע גם להתגעגע, ויודע גם לדאוג, ויודע גם לשמוח, להגיד תודה. אנחנו שרים לשנה הבאה בירושלים הבנויה, חסה סידור פסח, מכל הלב, ולא, אנחנו לא נאיבים, נאיבים ותמימים זה עולמות אחרים לגמרי. נאיבי זה חסר שכל, נאיבי זה מי שאפשר נצל אותו, נאיבי זה מי שלא מבין את המורכבויות של החיים. אנחנו מה זה מבינים את המורכבויות של החיים? שילנו בדמים מורכבים על כל מורכבות ומורכבות של החיים. ואנחנו יודעים איזה עולם זה. ולתוך העולם הזה אנחנו ניגשים אלה לסדר. אנחנו מקבלים כוח מן הסדר, והסדר לא צובע לנו בוורוד את העולם. לא אומר החמודים שלי, אל תדאגו מעכשיו הכל יהיה מתוק והכל יהיה בסדר. לא. יכול להיות שקשה, אני מאמין בעזרת השם, באמונה שלמה, שגם היום יבוא, באמת אני מאמין בזה, ומחכה לזה, אבל אני יודע שדורות רבים הם יחכו, ואולי זה יתקר, צריך לי, אולי זה יתקר, ואנחנו נמצא את אלוקים, ואנחנו נחיה את הנצח, אנחנו חיים את הנצח, רק חבלנו לפספס את זה, אם אנחנו חיים את הנצח, אנחנו חיים, צריך להיות לפתור את המודעות, יש שתי מבטים על עצמנו, את המבט ה... משעמם הזה, היום יום, מה עשינו? נו, ככה נחלות בקטן. ויש לקרוע את השמיים, נכון? נחזקל, הנער כבר נקראו השמיים, והראה מראות אלוקים. מה יחזקל ראה כשנקראו השמיים, תפרו השמיים והוא ראה מראות אלוקים? מה הוא ראה? הוא ראה את מה אלוקים רואה, את מה אלוקים רואה. גם, זה וורד שלי, אבל אני ממש משוכנע שזה מה שהיה שם. הוא לא ראה את אלוקים, הוא ראה משהו הרבה יותר גדול, הוא ראה את איך אלוקים רואה אותי. נפתחו השמיים והוא מלמעלה, ככה נביא עושה, נכון? הוא לא מסתכל למעלה, הוא למעלה כבר, והוא מלמעלה, נפתחים מהשמיים. ואני מסתכל על עצמי, יש כמו שאני מסתכל, אלוקים מסתכל על עצמי, והדאגות שלי הן לא קטנות, וההתמודדויות שלי הן לא קלות, בכלל לא, יש מה לדאוג, והניצחונות שלי הן לא שוליים. והפרטים האלה של היום-יום הם כל כך לא משעממים. אלוקים איתי, הוא שקוף, אבל הוא כל כך חזק, הוא כל כך נוכח. וכשאנחנו מצליחים לזכור את זה, ולתת לזה משמעות בחיים שלנו, ולהסתכל על זה קצת יותר גבוה, קצת יותר יפה, קצת יותר אנחנו יודעים לסלוח, ויודעים לבטל, ויודעים לשוק שיניים, ויודעים להילחם, ויודעים להיות יצירתיים, ויודעים להמשיך קדימה, ויודעים ליפול ולקום עוד פעם ועוד פעם, ויודעים להחזיק תקווה, אפילו חרב חדם מהחצרו של אדם, ויודעים להאמין בטוב, וכל כך בטוב מתגלה פה, במשבר הקורונה. עכשיו היא סיפרה לי שראו איזה משפחה ששני ההורים עלו בקורונה, לקחו אותו לבידור, זאת נערה בת 16, שלא הכיר את המשפחה הזאת, ניתה להם להם, היא זאת שתפסה יוזמה, וכל כך הרבה פינות חמד, שתולים בעם הטוב שלנו, באמת, כל כך הרבה יופי, לפעמים רואים את זה, לפעמים לא רואים את זה, אז זה משהו גרנדיוזי כזה, זה לא גרנדיוזי, מה היא חשבה שעשו לסרט? בשבילנו עשו, לא בשבילה, לא עושים סרט בשמיים, אנחנו גדיל, ואתם חבורת גדיים, ונשאר גדיים. נתפלל להשם שכבר תיבנה ירושלים בשבילו, תיבנה ירושלים וגם בשבילנו, ושנזכה לחיות את הנצח, ולצאת מהסדר הזה חמושים בעוז של אמונה ותקווה ובניין, ושבעזרת השם במהרה 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 תעצר המגפה, וכל החולים ירפאו במהרה, ירפאו במהרה. וחרפת עמו יסיר בעזרת השם, שיקבוק הוא ישלח גאולה ורפואה.
אמן.
ובשורות טובות, שיהיה לנו חג שמח, יישר כוח גדול לרב אליסף, שמארגן לנו את מנתך, ברוכו, שלום שלום, ותודה רבה רבה.
תודה רבה לרב, תודה לכולם,
חג שמח. חג שמח הרב.
שמח לי.
תודה רבה הרב.